חשבתי שכיוון שקיבלתם את הדפים, כבר הספקתם לקרוא אותם ויכולים לשחרר אותי. אבל אם לא, אז נקרא אותם ביחד. ננסה ללמוד, נראה לאן נתגלגל. מה שהמכונה צילמה הבוקר, זה פעם ראשונה שרואים את הדף, אלה הדברים שמופיעים בפרק כ"א, הם חלק מהפרשה שנקרא השבת, פרשת חוקת. וישמע כנעני מלך ערד יושב בנגב, קיווה ישראל דרך האתרים, וילחם בישראל, ואיש ממנו שבי. זה די ברור מתוך הפסוק ששמע כנעני משהו, ועל כן הוא נלחם בישראל. חכמים, המדרש, מפענחים את הסוד של השמועה, שמע שמת אהרון הכהן, ונסתלקו ענני הכבוד. כנראה משהו במהותם של אויבי ישראל, שכאשר הם חושבים שלעמו, שהקדוש ברוך הוא לא, אין הגנה עליו, חושבים שהם יכולים להתקיף אותו. מי המוביל את השנאה הזאת? לפי המסורת של חז"ל זה עמלק. הוא נראה כמו הכנעני, אבל זה רק סוואה זמנית. והוא גם במלחמה מצליח לקחת בשבי. וידר ישראל נדר לאדוני ויאמר, אם נתון תיתן את העם הזה בידי וחרמתי את עריהם. המצוקה יוצרת פתח בלב להבין שההגנה על ישראל היא לא מתחילה ונגמרת בענני כבוד ובמופתים של אדם כזה ואחר, אלא תלויה אך ורק בקדוש ברוך הוא. ולכן ישראל אומר כלפי שמיים, אם אתה הקדוש ברוך הוא תיתן את העם הזה בידי, אני מקדיש לך, מקדיש לשם שמיים את כל מה שאכבוש. וישמע השם, תודה רבה, וישמע השם בכל ישראל. יש שמיעה ששומע המלאק, וזאת שמיעה לרעה. יש שמיעה אלוקית להבדיל, וישמע השם בכל ישראל, שמצוקתם היא אמיתית, שהפנייה שלהם היא אמיתית בכך שהם אומרים אם נתון תיתן, כלומר מבינים שהמלחמות הן בידי השם. לכן כתוב וישמע השם בכל ישראל ויתן את הכנעני ויחרם אתם ואת עריהם ויקרא שם המקום חורמה, כלומר גם הנדר מתקיים, עם ישראל עומד בדיבורו. ויסעו מאור ההר דרך ים סוף לסבוב את ארץ אדום, ותקצר נפש העם בדרך. בדרך כלל קצר וארוך הם שאלות של מרחק, ומה המקום יש לדבר במושגים של מרחק בנפש. זה אולי גם פתח להבין שמבחינתנו טלטלות שגורמים לנו אויבי ישראל, יש לנו גם יכולת וגם אחריות להתמודד עם הקשיים האלה דרך הנפש. האם תקצר הנפש שם או לא תקצר? בהגדרת המושג הזה אומר רש"י במקום בפסקה 7, תקצר נפש העם בדרך בתורך הדרך שהוקשה להם. כמו עכשיו היינו קרובים להיכנס לארץ, אנו חוזרים לאחורינו, וזה מזכיר להם את הסיבוב הנורא של אבותיהם בעקבות חטא המרגלים. האם זה דבר אוטומטי, נתון, שכשיש תורך הדרך, אז יש מצב של קצרה הנפש? ממשיך רש"י למטה, אחרי כמה שורות הוא אומר, הגדרה כללית, כל דבר קשה על אדם נופל בו לשון קיצור נפש. ממה מורכב הקושי? או ממה מורכבת הנפש? אומר רש"י, כאדם שהתורך בא עליו. לכאורה דומים הדברים לדברי רש"י בהתחלה, בתחילת הפירוש שלו. הוא עצמו אומר בתורך הדרך שהוקשה להם. רק כנראה רש"י מבין שיש משהו במושג קצרה הנפש שהוא לא רק הקושי. כי יש בנפש יכולת להתמודד עם קושי. אז מה הבעיה? אומר רש"י, אין דעתו רחבה לקבל אותו הדבר. מרכיב אחד בנפש שיש לו השפעה גדולה על השאלה אם קצרה נפשי או לא קצרה נפשכם, זה הדעת. מה שהוא מכונה היום בתוך כדי הדיבור באופן כמעט טבעי, זה לא עולה על הדעת. השכל לא קולט. זה לא מספיק. לא מספיק כדי לומר קצרה הנפש. למה? אומר רש"י, כאדם שהתורך בא לה ואין דעתו רחבה לקבל אותו הדבר, ואין לו מקום בתוך ליבו לגור שם אותו הצעה. הדעת, האם היא רחבה או מצומצמת? והלב, האם הוא רחב או מצומצם? מה זה נקרא לגור שם אותו כאב? האם יש כאב יותר גדול מילדים שיושמים שבעה על אביהם שנרצח בדרך לבית? אבל האם זה אומר שאין להם מקום בלב לגור? אומרת היום אחת הבנות בוטניאל, ככה מדברת עם כל הציבור בלי לבדוק בדיוק מי מכיר, מי לא מכיר, מבוגרים, צעירים, כולם שומעים בפשטות, בבירור נוקב. אומרת, אני מבקשת מכם לקחת מאבא שלי מושג השליחות. לכאורה מושג ידוע, מה זה לקחת את מושג השליחות? בעיניה זה אומר שאדם צריך לחוש זה לא מובן מאליו שהוא קם בבוקר, משם הוא יכול למתוח קו למושג שליחות. מה פירוש? מה זה קצרה הנפש? אמר לנו רש"י, דעתו וליבו. אז אם יש קושי, אז הנפש קצרה. אבל ברגע שמכניסים לתוך התודעה הנחת יסוד, שהיא בעצם היא משנה את כל החיים, אדם קם בבוקר, בנוהג שבישראל אומרים, מודה אני או מודה אני לפניך מלך חי וקיים. שואל הרב קוק, נציג העצמיות בדורנו. למה דחינו את המילה כל כך חביבה עלינו? אני לא יודע איך עליכם, עליי לפחות. המילה אני, לתפוס רק את המקום השני. למה לא התחלנו במילה הזאת ואמרנו, אני מודה לפניך? אומר הרב קוק, אם רצית להגיד תודה רבה בבוקר, אין בעיה, אתה יכול להגיד, אני אומר תודה. אבל בבוקר אומר הרב קוק, וואלה טריה, אנחנו רוצים להגיד משהו אחר. שהוא לא חלילה שולל את הכרת הטוב, אבל הוא מעמיד אותה בזווית אחרת. אנחנו רוצים להגיד בבוקר שאנחנו מודים על האמת. זה הרבה יותר עמוק מלהגיד תודה. מודים על האמת שהחיים שלנו לא מובנים אליהם. ולכן באמת באופן טבעי נובע מכאן מושג השליחות. מקור הכוחות שלנו ומקור המשימות שלנו זה לא אנחנו. אנחנו יכולים להציב מול הכוחות והמשימות שאלוקים נותן נפש קצרה. דעתנו עלולה להיות מצומצמת, ליבנו מצומצם. ואנחנו יכולים ליצור נפש לא קצרה. עדיף לנו, כמו אז במדבר גם היום, ענני כבוד. כל מי שינסה לפגוע בנו לא יצליח. זה ציפיות שווא, זה דמיונות. כי אין ענני כבוד בארץ ישראל. אתה יכול להגיד בעומק, זה המהות של ארץ ישראל. זכותך. אבל אין הגנה אוטומטית. לא בגלל שהעולם מופקע. לא בגלל שהכנעני יכול לעשות מה שהוא רוצה. יש אלוקים בשמיים. אז אם ככה, במקום להתגעגע לענני כבוד, ולאיזושהי הגנה שתחסוך כל מאמץ, נגיד הקדוש ברוך הוא להפך. אנחנו רוצים להתאמץ. הנפש שלנו לא קצרה. אויבינו שינסו להחליש את הנפש הזאת, יקבלו נפש יותר חזקה. רגע לפני עוד 30 בתים. לא בגלל שהם לא חשובים. ורגע לפני שיחזור הביטחון. חשוב. אבל קודם כל, נקודת הקושי שבאה לפתחנו, יכולה להצמיח כוחות חדשים. זה לא דבר מובן מאליו. וכל מי שהיה השבוע בקריית ארבע ובוטניאל ראה את זה בחוש. המוני אנשים מכל הארץ. אוטובוסים, רכבים, טרמפים, מכל הארץ. מה הם עשו שם? לא הכירו. אמרנו עם מישהו מקריית ארבע היום. אנחנו לא לבד. לא בגלל שהוא ספר את הכמויות, בגלל שהתופעה הזאת שאנשים עושים מרחקים, כדי לבוא ולהגיד אתם לא לבד, זה התחושה האמיתית. זה נותן מקום בלב לגור הכאב. הלב הוא לב, אולי מותר להגיד את זה היום. הוא לא לב פרטי. מי שפגע לא פגע בגלל שזה איש פרטי. מי שזה נפגע הוא לא איש פרטי. מי שעבל הוא לא איש פרטי. לב כללי הוא לב עם יותר כוחות. זה במו ידינו. פתיחות הלב הזאת, רחבות הדעת הזאת, בידינו. הימים האלה הם ימי ציון במבצע אנטבה, לפני 40 שנה. טקס באוגנדה, באנטבה, עם ראש הממשלה, אחיו של יוני נתניהו. לפי כל התיאורים, כולל של יוני בעצמו, משפחתו, חברם. נפשו של יוני, או באותו יום בבוקר של החטיפה, או אחרי צהריים, צהריים, נפשו קצרה. אין לו כוח. המכתב האחרון שלו הוא כותב, למי שהוא כותב, איבדתי זיק חיים במשימה צבאית. אין מה לדאוג, זה לא יופיע בערוץ 2, לא בעיתון הארץ. זה, שם מעניינים אותם דברים אחרים. אבל זאת האמת שעומדת מאחורי הקרב הזה. אדם שהיה באפיסת כוחות ומודיע שהוא עוזב את הצבא. נרתם בעמידה, באמבטיה. זה שיא של אפיסת כוחות. באותו יום, אולי 10 שעות אחר כך, אולי 5, הוא שומע על חטיפה. חטף מטוס, יש עליו למעלה מ-120 ישראלים. חטף על ידי מחבלים, גרמנים וערבים. הוא נחת באוגנדה, באנטבה, עם אולטימטום, עד יום שישי, לא משחררים מחבלים, הם רוצחים את כל למעלה מ-120. קוראים לו ליוני, ראש הממשלה, שר הביטחון והרמטכ"ל. שואלים אותו את מה שהם עצמם לא האמינו בו. אבל מחויבים היו לשאול. אתה מוכן לפקד על מבצע חילוץ פיזי. זה היום מעל להזוי. לא נתפס, לא בדעת, לא בלב, לא בשום כלי אנושי. הוא היה צריך להגיד, נפשי קצרה, אין לי כוח. זה היה משקף את האני שלו, את העצמי שלו, את העכשווי שלו, את הפרטי שלו, כל המילים החשובות היום כל כך. זה היה השיקוף. הכי כנה. לא יכול לבצע את המשימה. מה הוא עונה? הוא עונה כן. עכשיו, מה זה עונה כן? הספר שנכתב עליו, על ידי משפחתו ועל ידי חבריו, קראו לספר הקרב האחרון. לא בגלל התוצאות שלו, אלא בגלל שמהרגע שהוא התבקש לפקד על המבצע ולהכין אותו, הוא שידר שתי תחושות. בוודאות מוחלטת. אחת, שהמבצע הכרחי ואפשרי. שתיים, שהוא לא חוזר מהקרב. מבחינתו זה הקרב האחרון. איך אדם יכול ללכת למשימה כזאת? זה מטורף. לא רק איך הוא יכול ללכת בדעת, גם איך בלב הוא יכול. הוא צריך לעמוד נגד כל צמרת הצבא. כמעט אין קצין שאומר שהמבצע אפשרי. זה לא רק לגייס את הכוחות שאין לו. זה גם לשכנע מערכת שלמה. הוא צריך לשכנע את הממשלה. הוא עושה תרגיל. הוא מפקד על תרגיל ביום 5 בלילה. התרגיל נכשל. עומדת להיות ישיבת ממשלה. לבטל את המבצע. זהו, השתחררת, אתה יכול לחיות 10 שנים עוד. איזושהי ידיעה מודיעינית אומרת שהאולטימטי מוערך למוצא שבת, הוא מבקש תרגיל חוזר. והתרגיל מצליח. מאיפה הכוחות? איך יש לך מקום בלב? מקום בדעת? מתארגן את השיירה בסוף כל ההכנות, עומדת לצאת לשארם א-שייח. שם מחכים המטוסים, להעמיס את הלוחמים, גם מטוסים בשביל להחזיר את החטופים. הוא, יוני, עוצר את השיירה ביציאה מהבסיס. הולך, יורד כמה דקות וחוזר. איפה היית? מה עשית? אומר יוני, אני הלכתי למגרש המסדרים. מה עשית שם? במגרש המסדרים, הוא אמר, יש דגל. דגל מדינת ישראל. נו, מה עשית? אומר יוני, הלכתי להצדיע לדגל מדינת ישראל. ויוסיף משפט. לכאורה הוא עוד מעט עומד לסיים את חייו לפי תחושתו. מה הערך שלו עכשיו במשפטים כאלה? והוא אומר, אדם צריך להצדיע לפחות פעם בחיים שלו לדגל מדינת ישראל. מה המשמעות הדבר? המטוסים עולים לאוויר, מגיעים מעל אנטבה, אבל אין אישור נחיתה, אז הם חגים באוויר עוד כמה דקות. הוא מנצל את הדקות, יוני, לעשות דבר שהלוחמים מעידים שהוא לא עשה בשום מבצע. הוא עובר לוחם לוחם. מי שמע את הדיבור שלו היום? מי מעיז לדבר ככה היום? קצין, בכיר, לוחם, מפקד סיירת מטכ"ל. אבל תדע לך, הוא אומר לכל לוחם, הקרב הזה חייבים לנצח. אתה זה הקרב האחרון בחייך, לפי תחושתך. מה זה המילים האלה חייבים לנצח? מה יישאר לך מזה? הסיבה הראשונה, מדינת ישראל היא לא סמרטוט. לא ישחטו אותה. מה זה מעניין אותך? יש מסע ומתן אי שם, ישחררו מחבלים אי שם. מה זה מעניין אותך? אתה יושב בתל אביב, או אתה יושב בסדרות, או אתה יושב באיזה מקום, מה זה משנה? המושג מדינת ישראל זה דבר חי. אין לנו חיים בדור הזה בלי הגאולה הזאת. גם חיים פרטיים אין לנו. זה הבירור הנוקב. אויבינו מנסים ליצור חיץ. להגיד לא ניתן לכם לחיות. ואנחנו אומרים להם, החיים שלנו זה ארץ ישראל. החיים שלנו זה הגאולה, החיים שלנו זה המדינה. זה בירור. כל החיים משתנים בעקבות הבירור הזה. מה הסיבה השנייה? אומר יוני לכל לוחם. זאת מלחמה של הצדק נגד הרשע. המלחמה שלנו עם עמלק וכל המתחבאים למיניהם, ששורש מלחמתם זאת שנאה אמיתית עיוורת. היא לא מלחמת הגנה, היא מלחמת התקפה. היא מלחמה של המוסר, הדורש מאדם מוסרי להילחם על הצדק נגד הרשע. הציר הטרוריסטי הוא ציר רשע. אין אמירה כזאת היום. זה ברור שאנחנו צריכים להתנהג בצורה מוסרית. אבל זה לא עיקר הסוגיה. עיקר הסוגיה היא מה הקרב? ברור עצום. בערכי צהל היום, 10. אין דגל, אין מדינה, אין מורשת, אין מולדת. אז על מה תילחם? יש ערך שנקרא דבקות במשימה. מה זה דבקות? אתה מוכן למות? על מה? בלי להגיד על מה, מאיפה יהיה בנפש כוח להילחם? מאיפה יהיה בלב כוח לשאת את כל הכאב הזה? אז הוא, 2 דקות לפני שהוא מסיים את חייו, הוא אומר, זה מלחמה של הצדק נגד הרשע. זה ברור שאדם מוסרי, כוחו להילחם, הוא לא מכוח האישיות שלו. הוא שותף. אני לא יודע אם יוני הכיר את פרשת חוקה, האם הוא ידע את רשי. אני לא יודע אם הוא רצה לדעת את רשי. זה לא הנושא. כלל ישראל לא מתחיל מאותיות. כלל ישראל לא מתחיל מהתנהגויות חיצוניות. נשמה. ומי שמתחבר לנשמה הזאת מקבל כוחות. רוצה להילחם. מבין שהמלחמה היא סוד עצמיותו. סוד הרבה יותר עמוק מהעצמיות החיצונית. ולכן זה תלוי בנו. קצרה הנפש או לא קצרה הנפש. זה לא תלוי בקושי, אם כי הוא קושי. אין מה להקל בראש. קושי לא מכתיב, קושי מאתגר. אם לא תהיה מפונק, אני לא תחשוב יותר מדי על עצמך, יהיה לך כוח להילחם. אולי זה חלק ממה שהתורה עכשיו מבררת. איך מתמודדים עם דור שיש בו תופעה של קיצור את הנפש? ברשותכם, ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. תודה רבה על השתייה, יש בחוץ. הסוגיה שהפסוקים מטפלים בה עכשיו היא סוגיית הנחשים. פסוק ח', היום אומר אדוני אל משה, עשה לך שרף, שים אותו על נס, והיה כל הנשוך וראה אותו בחי. ויעש משה נחש נחושת וישימהו על הנס, והיה עם נשך הנחש את איש, והביט אל נחש הנחושת וחי. שואלים חז"ל פה בפסקה 3 המשנה מסכת ראש שנה, ולא סתם המשנה מחברת סוגיית מלחמת עמלק שדובר עליה קודם עם סוגיית הנחש. על מלחמת עמלק שואלת המשנה, וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמה? כי הפסוקים בספר שמות פרק י"ז מאוד מעריכים במצב הידיים של משה. אז שואלים חז"ל, האם ידיו של משה עושות מלחמה? אלא לומר לך, כל זמן שהיו ישראל מסתכלים כלפי מעלה ומשעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים, היו מתגברים, ואם לאו היו נופלים. השאלה אם מסתכלים אל המעלה או לא, לכאורה לא תלויה בידיים. אבל אם מבינים שהשאלה של ההסתכלות למעלה היא בעצם שאלה האם מסתכלים על מהות המלחמה, על הבירור המוסרי שבמלחמה, אז ברגע של ידיו של משה הם בתפילה להצלחת עם ישראל במלחמה הזו, אז שמצרפים את המבט למה שמשה רבנו עושה, זה נקרא לכוון ליבם, לשעבד את ליבם לאביהם שבשמיים. בעצם אותה הבנה בנפש שאנחנו רוצים בחיינו לשרת את המגמה האלוקית שיצרה אותנו לשם כך. זה ההסתכלות כלפי מעלה, מעבר לאופק האנושי הרגיל, השכלי, הרגשי, נקרא לשעבד את ליבם. הנחש שואל את המשנה בעקבות הפסוק שראינו קודם, עשה שלך שרף ושים אותו על נס, והיה כל הנשוך וראה אותו וחי. מבחינה חשממית או נחש מחיה? שוב חוזר הביטוי. ובזמן שישראל מסתכלים כלפי מעלה, שעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים, היו מתרפים, ואם לאו היו נימוקים. הנחש הוא האבא הרוחני של עמלק. הוא היסוד המביא את הקלקול המוסרי לעולם. באיזה נקודה? התיאור של הפסוקים סביב סוגיית הנחש, פרק ב', פרק ג' בבראשית, מלמדים שמצד אחד עומדת מגמה אלוקית הפועלת והדורשת מאיתנו באותו כיוון של פעולה. הקדוש ברוך הוא בורא עץ, מצמיח אותו בתוך הגן, עושה אותו נחמד ומעורר תאווה לאכול. עד כאן פעולה אלוקית. הדרישה האלוקית מאיתנו, הציווי לאכול מכל עץ הגן. כך התורה אומרת. בשולי הציווי הזה נמצא האיסור מעץ הדעת טוב ורע, לא תאכלו. מעץ הדעת תאכלו. זה שיהיה שכל האדם זה נפלא. לא יהיה בידיו מפתח מוסרי. אומר הרב סולובייצ'יק, רק הבורא יכול להגדיר מפתח מוסרי, כי הוא מכיר את העולם, הוא ברא אותו. כל מישהו אנושי לא יכול לכוון לכל הסוגיה המוסרית. מה עושה הנחש? הוא לא אומר לי על אישה אין אלוקים. הוא אומר, בואי נשים את אלוקים במקום הראוי לו. מה מקומו? ועד היום, זה המקום שלו. הוא אומר לה, אף כי אמר אלוקים, מכל עץ הגן לא תאכלו. אומרת לו אישה, זה לא נכון, יוצרת אותו באמצע. מה לא נכון? אלוקים לא אמר את זה. אז מה המסקנה שלך? מכל עץ הגן, נכון, נכון. זה לא נכון. היית צריכה להגיד, מכל עץ הגן ציווה אלוקים עלינו לאכול. לא אמרת. הרבה יותר מתאים. לשים את אלוקים במקום של האיסור, ולא במקום של האוכל, של הציווי על האוכל, של יצירת האפשרות לאכול, של הגירוי לאכול. שם לשים את אלוקים, זה לא כך נעים. זה הנחש. בגלל שקצרה נפש העם, ומשהו אנושי משתלט על הדעת ועל הלב, צריכים להיזכר בפרשת הנחש. שהנותן לאהב כוח זה אלוקים, המרפא זה אלוקים, הוא עושה את זה דרך שליחים. זה לא קל האדם. גם השימוש בעולם המודרני להגיד שיעבוד, שיעבוד למשהו. אם זה חיצוני, זה באמת לא טוב. אבל זה שיעבוד פנימי. מה זה אנחנו עמך וצון מריתך? חפצים. אנחנו חפצים לעשות רצונך. הגענו למסקנה כזאת? או נולדנו כאלה? אפשר להתכחש לזה. אפשר מרוב עצמיות לא להיות עצמי. זה בחירה. אתה יכול להגיד ברגע לפני הקרב, אין לי כוח. אתה יכול להגיד, זה לא תלוי בי בכלל. יש מקור כוח כללי, אשים איתו כתב, הוא נותן כוחות. תלוי באדם. זה לא תלוי בנחש. אז צודקת המשנה בשאלתה, הנחש הוא לא ממית, הוא לא מחיה. אבל ההתבוננות בו אומרת שזה לא מצב בריא ולא מצב ישר שהנפש היא קצרה. היא לא צריכה להיות קצרה. המברר האלוקי את כוחותינו הוא המרפא, הוא המוליך את המלחמה עם המלך. ופעמים אומר רבנו מחיה על הפסוקים בשמות י' ז', פעמים שבורא עולם אלוקי ישראל זמנית נותן כוח לעמלק. אנחנו לא בסודות ההנהגה האלוקית. אמרה השבוע רחלי פרנקל, אמו של נפתלי השם יקום דמו, אחד מהנערים שנרצחו לפני שנתיים בגוש עציון. אמרה, הטלטלות והאיסורים, אין לנו בהם עיסוק של הבנה למה. או מישהו ששואל מה שהם רוצים מאיתנו. העיסוק העיקרי צריך להיות בשאלה איך לצמוח. זה לא דילוג על הקושי. זה לא דילוג על הכאב ועל הזעם, אבל זה ממקד אחרת. זה סוגיית הנחש. אלוקים שציווה עלינו לרשת את הארץ הזאת, אמר לנו בכל לשון שאפשר להגיד את זה, ארץ ישראל נקנית בייסורים. כאשר אומרת התורה בפרק ח' בדברים, כאשר ייסר איש את בנו, השם אלוקיך מייסרקה, כפי שאומר רשב"י בגמרא בברכות, מיד אחרי זה כתוב, השם מביאך אל ארץ טובה וכו'. שלא נטעה לחשוב, הארץ הזאת השם נותן לנו, מוריש, נהיה בעלים על הארץ הזאת. אומר רשב"י, מה שאלוקים נותן לא מגיע לנו, לא היינו אומרים לקבל. זה פער עצום בין המקום שהנפש שלנו נמצאת לבין הכוח האלוקי. איך הצטמצם הפער? אומר רשב"י, איסורים. אני לא יודע מי יכול למדוד מה עושים איסורים בכלל הציבור. אני לא חושב שיש כלי מדידה אנושי. מי שיחפש בתקשורת, לשווא יחפש. זה לא מטריד אותם מה קורה בנפש. על עמך ישראל, כן? ויכול להיות שהכוח הזה של הגבורה, של הצמיחה, הוא נותן עוז ותעצומות על ידי אלוקים למציאות, דרך המשפחות האלה, דרך הקהילות האלה, דרך היישובים האלה. זה מפגש מאוד מיוחד לראות בקריית ארבע אשר שדרות באים לשם. מפגש מאוד מיוחד. גם תקופה ארוכה מאוד בשדרות. היה צריך לברר איפה הנפש נמצאת, איפה הלב נמצא. היה צריך להתמודד עם קיצרות הנפש. עם ישראל התגלה בכוחו, מתוך המציאות הלא פשוטה. אז מטפלת ההנהגה האלוקית בסוגיית קיצרות הנפש על ידי הנחש. שלא יהיה שום גורם חוצץ בינינו לבין מי שברא אותנו. הוא נתן את החיים, הוא נתן משימותיהם. כן, בכבוד. סוף סוף מישהו שואל. לא, למה? אני חושב שאין מה לדלג על הכאב. אין מה לדחוק אותו. לא סתם רש"י משתמש בביטוי הזה, לגור הכאב בלב. השאלה אם הכאב הזה הוא חלק מהאנרגיה שלנו. חוק שימור האנרגיה אומר שמה ש נמצא בתווך בין שתי מכוניות מתנגשות, הופך להיות אנרגיה של שריפה. אפשר את הכאב להפוך לרצון להיות גיבור, להיות מסור, להיות עוזר. זה לא פחות כאב. בשעת מלחמה יש מצב שמפקדים נהרגים. אתה חייל, אתה בורח? אתה הולך לנוח עכשיו? קח פיקוד, קח אחריות. לא מצדך, לא מצד ההצטיינות שלך, מצד שאתה כלי. הרי זה מה שאומר רשב"י, ארץ ישראל נקנית בייסורים. הוא לא אומר אל תרגישו כאב. הוא אומר אל תתקטנו בגללו, אל תחלשו בגלל. זה לא מציאות כל כך רגילה, מובנת. עמידה ביסורים. והיא שעמד על אבותינו. מה עמד? שלא אחד בלבד עמד על חנותינו. ובכל דור ודור עומדים על חנותינו. וקדוש ברוך הוא מציל לנו מידם. אומר הנציב, מה חשוב? שורה אחרונה, הקדוש ברוך הוא מצילנו. מה כל הסיבוב הזה? אומר הנציב, מה זה והיא? ברית בין הבתרים. ברוך שומר הבטחתו לישראל. כך זה מתחיל? שהקדוש ברוך הוא חישב לעשות את הקץ. בשטחיותי אני יכול להבין מה זה הקדוש ברוך הוא שחישב לעשות את הקץ. היינו אומרים להיות 400 שנה במצרים, ובסוף היינו רק 210 שנה. זה רציני? זה נקרא לחשב את הקץ? כמה עינויים עברנו? 210 שנה, 400 שנה, זה לא נראה הבדל איכותי. כמה כאב עברנו במצרים? זה הקדוש ברוך הוא חישב לעשות את הקץ. כמה היינו צריכים לכאוב? אז התשובה לשאלת אברהם אבינו, אברהם אבינו שואל, במה ידע כי רשנו? למה הוא שואל? כי השם הבטיח לו ילד. בגיל 90 לא ילדים. זה נס. השם הוציא אותו החוצה, אמר לו, תסתכל על הכוכבים, אם תוכל לספור אותם. התורה היא לא ספר טכנולוגיה. שאי אפשר לראות את הכוכבים מתחת לתקרה, אז תצא החוצה. הוציא אותו החוצה, אומר רש"י, על פי הגמרא בנדרים, דף למד ב', צא מהצטגננות שלך. לא תוכל להבין התנהלות עם ישראל על פי הדמוגרפיה והגיאוגרפיה וההיסטוריה של אומות העולם. משהו אחר. אז בתוך כל ההנהגה הזאת, תדע לך, אברהם לא מוליד ילד, אברהם מוליד. זה מעורבות אלוקית ישירה. אז אומר לו השם, אחרי שכתוב בתורה והאמין בהשם, ורש"י אמר לנו שמה שכתוב אחר כך ויחשביה לו צדקה, זה הקדוש ברוך הוא מחשיב את אמונתו של אברהם אבינו כמשהו מיוחד. זה לא קל להיות מוכן בנפש לצאת מהצטגננות, לא לנהל את החיים על פי השיקולים והתוצאות והמניעים האנושיים בלבד. אומר לו השם, אני השם אשר הוצאתיך מאוגזדים. האותיות באו בפרק י"ב. לך לך. שם היה דיבור אלוקים מפורש. אבל אני השם? לא מתחיל מהדיבור. לא מתחיל מהאותיות. לא מתחיל מהציווי. מתחיל מזה שהוצאתיך מאוגזדים. נתתי לך חיים. כל זה בשביל מה? לתת לך את הארץ הזאת לרשתה, להוריש. כן, יפתח אומר, אנחנו בעלי הארץ הזאת. מי זה יפתח? איזה בוגר, חינוך, תורני, חרדי, ימני, שמאלני, הוא למד. כמה משניות הוא ידע בעל פה בגיל 3? לא יודעים. איזה הסכמות של איזה גדולים הוא קיבל? לא יודעים. הפסוקים שכן מתארים משהו באישיות שלו, לא דברים פשוטים. היינו מעלים איש כזה על ראש שמחתנו היום. הוא אומר, האיש הפשוט הזה, את האמת הפנימית הישראלית, כל עוד לא מתכחשים לה, את אשר הוריש השם לנו. והירושה כוללת מלחמות, כוללת כאב, כוללת קושי, כוללת ייסורים. מבין אברהם אבינו שאם השם אומר לו את כל המסלול הזה עשיתי בשביל הארץ, מבין שהוא הולך להיוולד עם, משפחה לא צריכה ארץ, פעם היא גרה פה, פעם היא גרה שם. כשעם ישראל נחלש מאוד בהבנתו שהוא עם, אז זה יסתדר עם הגלות, עם כל מיני תיאוריות למיניהם. שואל אברהם אבינו את חדש בחום, במה ידע כי ירשנה? איך יבצר עם? עם נורמלי, אני יודע איך הוא נוצר. אתה השם אומר לי, צא החוצה מההצטגננות שלך. איך הוא יבצר? עונה לו הקדוש ברוך הוא. גר יהיה זרעך בארץ לא להם. מה ברור בארץ לא להם? זה הארץ שלהם. הם נולדו שם. דור רביעי ישובו הנה. אתה לא יכול לשוב למקום אם לא נולדת שם. קישור הנשמות, זה היצירה שנקראת עם. כמו איש ואישה לפי נבואת ישעיהו. העם והארץ, שתי זרועות של הנשמה הישראלית. ההתעוררות הזאת של אברהם אבינו, היא מבררת, דרכה מברר הקדוש ברוך הוא, את התשובה, עבדום ועינו אותם 400 שנה. אין נשמה בעולם באה אל העולם בלי יסורים. אין. בגלל שהנשמה מקורה אין סוף, והגוף מקורו בסוף, אם הם מתנגשים, פצצת אטום. השיטה האלוקית, יסורים. הם לא ייפגשו חזיתית, הגוף יהיה יותר עדין. אבל דומינו אותם. אומר הנציב, נאי שעמדה לאבותינו ולנו, מה עמד לאבותינו ולנו? אומר הנציב, אל תלך מהר למילים הקדוש ברוך הוא מצילנו. אלא בכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו. זה מה שעומד לאבותינו ולנו. יודע הנציב את האמת. אם לא היו יסורים באים אלינו בכל דור ודור, איפה היינו היום? בכל ארצות תבל. אמרו לחבר'ה, חבר'ה אתם יוצאים לגלות 70 שנה. לא 2000, לא 210, 70. תספרו. אמרו להם איך קוראים לגואל, לא בגמטריה. לא בסודות, קוראים בכורש. כמה אנשים עלו? 41,000. איפה היו 560,000? מי שיש לו לב חזק הרי אומר שיר השירים כולל שבת. הראיה אומרת, התעייפתי. קצרה נפשי. התארגנתי. תבוא מחר. דודי חמה קברנו. זה לא מקטין את הכאב. אבל אם יסוד החיים, זה מה אדם עושה עם המגמה האלוקית שנתנה לו את החיים, הכאב הוא לא יכול להחליש. הוא יכול לגדוע, הוא לא יכול להחליש. אפשר להצמיח כוחות. האומה מצמיחה כוחות. הדור מצמיח כוחות. המשפחות, הקהילות, הערבות ההדדית. הכוח העולקי. המתגלה דרך גבורתם של ישראל. לכן גם יפתח לא מתרגש מהטענה של בני עמון. כי ברור לו שהיה פה סיבוב היסטורי אלוקי. בזכות זה סיחון מלך האמורי כובש, זה עובר מיד ליד, בסוף זה מגיע לישראל. זה לא בהכרח שאפשר באום ללמד את ספר שופטים פרק י' ד'. לא בטוח שזה יכול להיכנס דרך האוזניים הערלות. אבל באמת הפנימית, באמת של כוח מעשה בגדלי עמו, באותו ציר שהוא בעצם מההנהגה האלוקית אל המציאות. אם זה לא מחליש את הרוח, זה גם לא יכול להחליש את המלחמה. ואנחנו רואים היום כמה סוגיות המוסריות מבלבלות את הרוח. עד כדי לפעמים להחליף אוהב באויב. אבל אלה טעויות זמניות. בלבול זמני. נשמתם של ישראל יש בה סגולה לבירור האמת. אתה מחובר לנשמה הזאת? כוחותיך, משימותיך, שליחותך מעבר לאופק האנושי הרגיל. זה היום, א' תמוז, לפני 68 שנה, תשח"ח, חולם רבנו הרב ציוד החלום. זה היה כשבועיים אחרי פרשת טלטלנה, פרשה נוראה של ירי כוחותינו על כוחותינו. עם כל הכוונות הטובות והלא טובות, כל אלה שמדברים על זה שאסורה מלחמת אחים, לאן הם היו שייכים לפני 68 שנה? הייתה שם מלחמת אחים. אני לא מדבר רק על הירי של הפגזים על האונייה, שחשדו שהיא מביאה נשק לשמר את הצבאות הפרטיים. מדבר על פי עדותם של האנשים בעצמם, שעמדו על החוף, הם ראו אנשים על הספינה נפצעים, קופצים למים, מתחילים לשחות לכיוון החוף לקבל עזרה, וירו על הראש שלהם. אין שנאה כזאת בעולם. שנאה של מחנה, לא של בודדים, לא של הרוגות שוטות. ועד היום לא שמענו חזרה בתשובה על זה. קבל עם בעולם. כל הגאולה מתפוצץ לך בפנים. זה מילימטר שכל המדינה הזאת שקמה לפני חודש תיכנס לסחרור ותתפרק. בית המקדש השני לא חרב כי לא עלו על הבית. הוא לא חרב כי לא הקימו מזבח. הוא חרב בגלל שנאת חינם. זה היה כמילימטר משם. חולם הרב צוד החלום, כך הוא מעיד בעצמו. אמרו לו בשמיים, אתה חושב שאתה יודע מה זה, מה שמופיע בירושלמי, גאולת ישראל באה כמה כמה. אתה חושב? כי זה הפירוש כמעט כמעט, לאט. אמרו לו לא. כך הוא כותב בספר עול הנתיבתי, זה מופיע פה בדף, פסקה 10. לא אחרי, בסעיף למד א', הרב ציודה קורא על הגזרים את הפרישה מהציבור, ומתוך כך, הוא כותב על כך היא גאולתם של ישראל. ותראו בירושלמי בתחילה קימה, כל מה שהיא מנצנצת היא רבה והולך. קימה קימה, יש לו המובן של קמיה. יש בקמיה בפעולת המקושר והמחוסה והמוסתר בה צירופי שמות, מכתובים שונים, לא על פי הסדר, הפכים, מבולבל מאוד. אבל סוד מחבר הקמיה הוא לכוון נכון לרצון האלוקי, ואז בחסדי השם יש גאולה. אמרו לו בשמיים, מהלך הגאולה הוא כמו קמיה, בנוי מהפכים. הכאב הוא חלק מזה. הוא לא מבחוץ. אבל סדר הדברים כמו שרשי אמר לנו. מה יש בדעת? האם רחבה או קצרה? ואז השאלה בלב, האם יש מקום לגור, לשאת אותו? בוודאי שעם ישראל נושא כאב. כל הנשמות, אומר רב חלב, של כל מושאי הנפש, כל הדורות, מתקבצות לתקופת חבלי משיח. בלי זה אין לנו כוח להתמודד. אנחנו לא לבד. שתראו בגמרא מסכת סוכה, דף נ"ב. בסוף בסוף, הקדוש ברוך הוא שוחט את היצר הרע. השאור שבעיסה הזה, שיפיל כל כך הרבה, השם שוחט אותו. במעמד הזה עומדות שתי קבוצות. אין שלוש. קבוצה אחת נקראת רשעים, קבוצה שנייה נקראת צדיקים. זה לא בהכרח הגדרה פרטית, מעשית. יש עוד משמעויות לצדיק ורשע. בכל אופן, קבוצת הצדיקים עומדת ליד המעמד הזה ורואה שמהשחיטה של יצר הרע, שאלוקים שחט אותו, יוצא הר גדול. אז הם בוכים. הם לא מאמינים שיכלו לעמוד במשימות כאלה. בכל שרשרת הדורות יש סוג כזה של בכי. שכן יש בו הישרת מבט מול הקושי. בלי דילוג. ולא מבינים איפה הכוח לא להיכנע. יש עוד קבוצה במעמד. הרשעים. הם מסתכלים, הם רואים, יש חוצה הרע. זה מה שיצא מהשחיטה. לא הר. הבכי שלהם זה תסכול אדיר. למה הם החמיצו? למה הם נפלו? שואל הרב חנה, מה האמת? זה הר או זה, חוצר? לפי רש"י אפשר להבין, זה הר. הקושי ברמה האנושית, קושי כמעט בלתי נסבל. אבל מבחינת האמת הפנימית הנשמתית, אם מלאי אמונה אנחנו, אם מלאי ענווה אנחנו, זה חוצר. עמך כולם צדיקים. לעולם ירשו ארץ. בגלל שהורשת הארץ היא תהליך כל כך מסובך, כל כך תובעני, כל מי שמשרת את האומה הזאת הוא צדיק. אתה אומר תפילה לשלום המדינה, אתה מבקש חזק את ידי מגיני ארץ קודשנו. אל תחשוב רק על חיילים, ודאי עליהם. תחשוב על כל מקבלי ההחלטות, תחשוב על כל האזרחים, תחשוב על כל התושבים, תחשוב על כל היישובים. זה מושג מאוד רחב היום, מגין ארץ קודשן. אישה בתשעים, עושה מרחקים, לבוא לקריית ארבע, לנחם. מי את גברת? ניצולת שואה. אנחנו, היא אמרה למשפחה, נלחמנו בהיטלר וניצחנו אותו. אתם תלחמו בכל מי שממשיך דרכו ותנצחו. קבוצת הצדיקים זה קבוצת הנרתמים למשימה. לא עומדים מנגד, לא מקטרגים, לא נופלים ברוחם. קבוצת הרשעים, בלי שום קשר למצבם הפרטי, זה לא הדיון, הקבוצת הרחוקים עומדים מנגד. אין שלוש קבוצות. או אתה שם כתף, או אני עומד בצד. אין אמצע. ברור שזה לא קל לעמוד מול הר. אבל מהרגע שאדם מבין שמבחינתה של ההנהגה האלוקית, בשביל זה הועידה אותו. בשביל זה הועידה את הדור הזה. נפשו לא תקצר. האחריות שגילה הרב ציודה, וכמוהו גם מנחם בגין, באותם ימים של סוף סיוון, תחילת תמוז, הייתה למנוע מלחמת אחים. לא מעט בגלל הבירור הזה של קימה קימה. שהשאלה הגדולה של התפתחות המציאות זה לא מה התגובה שלך, וגם לא מה הציפיות שלך, אלא מה השליחות. איזה כוח אלוקים יתברר שדרכו תגדיר מה משימתך. דורש ענווה, דורש הקשבה למציאות. ודורש פתח כזה בנפש. לא לעשות אותו צר, לא לעשות אותו קטן. לפתוח בנפש את הרצון להיות כלי, כלי לשרת. שלום לכולם, בשורות טובות, שבת שלום. חודש זה יהיה גם סוף וקץ לכל צרותינו, וגם תחילה בראש ופדיון נפשנו.